אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הייתה לנו ספרייה ענקית. עלינו לארץ עם חמישית מהספרייה, כן. אבל זה כל מה שהבאנו, ספרים ואת האופניים שלי ושל אחותי. כל מי שנכנס אלינו כן. לקרוון, שגרנו ביוגב, הקרוון אגב,
נתן
לצה, הצידה בגלל כל הספרים שהיו בו, ואנשים כאילו קצת בלב שזה מה שהבאנו. אין לו ספרייה. כל ספר שנפרדנו ממנו, אני זוכרת שהיה מאוד מאוד קשה להורים שלי. זה היה הנכס העיקרי בבית, זה היה הלב... הלב של הבית.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת באולפן עם חמשת הספרים שהיא הכי אוהבת, והיא כבר מתרגשת, והיא ככה פותחת את הספרים. שלום אולה שור סלקטר, השחקנית.
שלום.
שחקנית תיאטרון הקאמרי, הזמרת. היא גם חלק מהרכב שנקרא לאה ג'י, ששרות לאה גולדברג.
נכון.
גם לפני כארבע שנים מוצאת אלבום סולו שלך.
נכון מאוד.
ואז את גם שרה, את גם משחקת. בימים אלה שלוש הצגות רצות בקאמרי. גרושים, אישה וגבר שהתגרשו, ומנסים נכון. ככה להבין מה עבר ביניהם. וזו באמת הצגה אינטימית שנוצרה לקורונה, ואתם מציגים בבתים. את מסתובבת איתה עם בן זוגך, מיכה.
נכון
סלקטר.
מאוד. זה גם מציג על הבמה של קאמרי, של כן. קאמרי 3, קאמרי באולם קטן, הקטן.
כן, באולם כן. הקטן, כי באמת מאוד אינטימית. אלוהי הקטל, ההצגה של יסמין הרזה. שני זוגות הורים, ואת משחקת את אנט. יש את קריירה כזאת, איזה מקצוע חופשי, ובעלך הוא עורך דין, שמתעסק גם עם חברת...
עורך דין מאוד מצליח.
מאוד מצליח, שבין היתר גם עוסק בחברת תרופות. הילד שלכם... הולך מכות עם הילד של מישל וורוניק, שמגלמים אותם אוהד שחר וקרן מור.
נכון.
שובר לו זוג שיניים.
קדמיות, לא סתם.
קדמיות. ואתם כולכם מאוד נאורים, אנשי ספר. את סוחבת את הבעל למישל וורוניק, כדי ככה לראות מה אפשר לעשות, לבקש סליחה.
ליישב את העניינים בצורה תרבותית. וזה יוצא
משליחה. ומפה... זה יוצא משליטה.
זה יוצא משליטה, לגמרי.
לך יש שתי בנות, לי יש ילד אחד, עוד התחלנו לדבר על זה לפני שפתחנו את המיקרופונים, ואני חושבת על זה שלפעמים הוא חוזר הבית אחרי שהוא רב עם איזה ילד. אני מיד, את יודעת, יוצאים כל הקוצים, מתחילה בקבוצות וואטסאפ לחפש מי זאת האמא של הילד הזה, או האבא, והנה אני כבר רוצה להתנפל, כי הילד שלי פה בוכה, ו... ויכול להיות שאחרי כמה שעות אני מבינה שסיפור הוא תמיד מורכב יותר.
הסיפור תמיד מורכב.
אבל אני מיד, את יודעת.
האמת שקרה לנו עם...
מיד אני שולפת חיצים.
עם הבת הקטנה, ממש כן. קצת לפני שיצאנו עם ההצגה, התקשרו מהבית ספר לבוא לאסוף אותה, כי היא שיחקה עם ילד בהפסקה, והוא דחף אותה לתוך הקיר, וכל, ונפתח לה אף וכל אוי. החולצה של אדם. בקיצור, מיכה נסע להביא אותה, ואבא של הילד הוזמן גם. ו...
ואלוהי הקטל, קורא לך.
הילד המתוק הושעה מהבית ספר ליום אחד, כי אלימות לא בבית ספרנו. כן. זה לא בגלל שאמרנו משהו, משהו כזה, והבת שלנו, בלילה בכתה נורא, ואמרה לי, אף אחד לא נתן לי לדבר. תראי, הוא דחף אותי, אבל הוא לא ידע שזה מה שיקרה לי. הוא פשוט נורא נורא התבאס שאני ניצחתי. זאת אומרת, אז הוא דחף אותי, אבל הוא לא ידע שאני אפצע ככה, והוא חבר שלי. אני לא חושבת שצריך כל כך להניש אותו. ואז אמרתי לה, מה יעשה אותו? והיא נורא נורא בכתה, והיא אמרה שהיא לא מצליחה להירדם. ואז התקשרנו לילד הזה, והם דיברו. והוא גם מסתבר היה כולו מבועת מזה שהם בעצם לא יהיו חברים יותר. לא עניין אותו העונש, עניין אותו ש...
וואו, אז תראי, זה ממש ההצגה, כי דברים שקורים בהצגה הרי קורים בחיים.
אנחנו בסופו של דבר, בסוף כמו ארבעה מבוגרים שהם ילדים בתוך...
מתיילדים לאט לאט.
לגמרי, יש שם נשים נגד גברים, זוג נגד זוג, יש שם מחנות שנוצרים תוך כדי המפגש הזה, המאוד מאוד טעון, וכל אחד מתחבר לאיזה מקום ילדי הפגוע, כן. שלו, ונאבק על האמת שלו, בין אם בזוגיות ובין אם האמת, איזה סי שיש לו בעולם, או הדרך שבה הוא רואה דברים, אבל ממש זה, זה, זה הופך לאיזה...
זה גרוטסקה שיסמין הרזח ביקשה ככה לעשות ביקורת, לחשוף את הבורגנות הנאורה, זאת עם הספרים בבית, ולראות, תראו כמה אלימות תמונה יש בתוך זה. זה לא רק האלימות של הילדים, כי זה גם האלימות שכמעט ההורים שהם הולכים מכות אחד עם השני.
בעצם יצר האדם... הוא יצר, לא משנה כמה נאור הוא יהיה, וכמה הוא יסתיר את זה על ידי לימודים במוסדות גבוהים, או כל מיני, בעצם כולנו. אני חושבת שזה חלק בכלל, אני תמיד אומרת לבנות שלי, שתמיד שאנחנו מדברים על ערכים או על דברים, אז אני תמיד אומרת, כל הדברים שאומרים שצריך לעשות, זה דברים שהם לא באים באופן טבעי. בגלל זה מלמדים אותך לעשות את זה. כי בן אדם, הטבע שלו הוא להגיד, זה שלי, להיות מאוד מאוד רכושני כלפי הדברים שלו, כלפי הזהות שלו, כלפי מחנות למי אני שייך, מי לא שייך אליי. הליברליזם חייבים לחנך אליו, לדעת לחלוק במובן הצער ובמובן הרחב של המילה, את היותך האדם, כן. בין אם זה בחומרי ובין אם זה ברוחני, זה משהו שצריך לחנך אליו, זה לא משהו
שטבעי.
בדיוק.
והדמות שלך בין היתר, הכי פחות מזויפת, והיא זאת שבאה עם הרצון לפייס ולראות מה אפשר לעשות לילד שנפגע, ובשלב מסוים, אולי מתוך המצוקה או זה, היא שותה ושותה אלכוהול, ואז יוצא לה, מה שיוצא לה מהפה,
נכון.
על ספר פייס. קטלוג של אוסקר קוקושקה, הצייר הווינאי, שזה מה שמעניין אותה. קודם הילד שלה שבר לילד של השיניים, ועכשיו את הורסת לה את הקטלוג הנדיר של הצייר הזה.
מדהים.
שזה הסמל של הנאורות אצלה בבית.
שזה דבר מדהים ברגע הזה, שכשהדמות שאותה אני משחקת מרגישה לא טוב, אף אחד בעצם לא מתעסק בשלומה,
נכון.
ולא מעוניין לדאוג לה. כולם רצים סביב
ספר, לנקות אותו, לייבש אותו.
בדיוק.
וההצגה האחרונה שאנחנו צריכים לדבר עליה עכשיו, הצגה חדשה ממש, עלתה השבוע. כימים אחדים, העיבוד של הרומן המקסים של מאיר שלו, חנן שניר ביים, ואת בתפקיד הראשי.
ויש לו שותפה לכתיבה, דנה ידלין, והוא איבד וביים, כן.
וביים, ואת יהודית, האימא.
נכון.
אימא של זיידה, שיש לו שלושה אבות.
אחד הוא הסוחר, הסוחר הבהמה.
סוחר בהמות, כן.
בדיוק. אחד, יש לו, הוא רפתן, שזה משה רבינוביץ', שברפת שלו היא גרה. היא בעצם הגיעה ליישוב הזה בתור פועלת של רבינוביץ', שהיה אלמן, והגיע בתור פועלת, ושיעקב שיינפלד, שהוא מגדל כנריות. כן, שלושה גברים שמחזרים אחריה, והיא לא רוצה אף אחד מהם.
היא גרה ברפת, היא בוחרת לא לגור עם אף אחד מהם, היא גרה ברפת עם הפרה, שזה באמת אחד התורים היפים, ולא לא עניין רק של טבעונות, אלא באמת של אהבת בעלי חיים, אבל גם לשמור עליה, שלא ישלחו אותה לשחיטה יהודית. ושוב, בדרך לפה אנחנו מדברות, ואנחנו מבינות שתינו שיש קטע אחד בספר ששתינו אוהבות אותו הכי הרבה.
נכון.
שזה הקטע עם השעון. זה שמו של הילד, זה סבא ביידיש. הוא רוצה שעון, אמא שלו מוציאה אותו החוצה, ומסבירה לו למה הוא לא צריך שעון.
אני זוכר כיצד לימדה אותי אמא לקרוא את הסימנים הללו לראשונה. בן שש הייתי, וביקשתי ממנה שתקנה לי שעון. אין לי כסף לשעון, אמרה. אני אבקש מגלוברמן והוא יקנה לי, אמרתי. הוא אבא שלי ויש לו כסף כמה שהוא רוצה. למרות גילי הצעיר הבנתי פה את מעמדם של שלושת הגברים שדאגו לי, הביאו לי מתנות ושיחקו איתי משחקים. אתה לא תבקש מאף אחד שום דבר, אמרה אמא וקולה שקט וקשה. אין לך אבא זיידן, יש לך רק אמא. ומה שאני יכולה אני אקנה לך. אוכל לאכול יש לך, בגד ללבוש ואתה לא הולך יחב לי נעליים. ואחר כך התרקחה, הוליכה אותי ביד החוצה ואמרה, אתה לא צריך שעון. זיידה, תראה כמה שעונים יש בעולם. היא הראתה לי את צילו של האקליפטוס, שבגודלו, בכיוונו, בצינתו, אמר 9 בבוקר. את העלעלים האדומים של הרימון שאמר אמצע מרץ. את השן שהתנדנדה בפי ואמרה 6 שנים. ואת הקמטים הקטנים שבזווית עיניה שרצדו ואמרו 40. אתה רואה? זה עדה. ככה אתה בתוך הזמן. אם יקנו לך שעון, אתה תהיה רק לצידו.
ואני זוכרת את עצמי קוראת את הקטע, ואני זוכרת את עצמי מסירה את השעון, ומאז ועד היום, עברו איזה נראה לי 30 שנה בערך, אין לי שעון. גם לא את כל הגאדג'טים הדיגיטליים החדשים. ואני מרגישה את השעות, אני מרגישה.
לא, אני מאחרת כרונית, תמיד רק בכמה דקות, אבל מאחרת כרונית אני חייבת שעון. זה העוגן, זה העוגן שלי, זה לא, אבל זה קטע מופלא. יש בקטע הזה, זה כמו החכמים הסינים. יש משהו לעולם בקשר, בהורות, בקשר הזה, כשאת אימא, כשאת מישהי שנושאים אליה עיניים, עד גיל מסוים, כן? זה עובר אחר כך. אז התיווך הזה והתרגום של המציאות ושל העולם, זה הכוח הזה שיש לנו בידיים, האחריות הזאת בכלל. היא ענקית, ויהודית היא פשוט, איזה דבר יפה זה להגיד את זה. איזה מאיר שלב זה. איזה דבר יפה.
כן, יש לו בספר הקודם שלו בעשיו, שם האחים הם קצרי רואי, וצריך לקנות זוג משקפיים, ושוב, לאבא אין כסף לשני זוגות לתאומים שלו. אז הוא קונה זוג אחד, ושיעשו משמרות, והגיבור זה שהופך להיות הכותב, היוצר, אומר, אני מוותר על המשקפיים כי אני רוצה לדמיין את העולם. אני אצור אותו לעצמי כבר.
זה דבר
אז
יפה.
אז מעניין איך דרך חפצים, מהיר שלב מדייק משהו. ברור שיש הבדלים בין האמא יהודית לבין האמא אנט.
וואה.
וואה, כן.
בטח.
אבל איך את מגיעה על שתי האמהות האלה מתוך האמהות שלך גם?
טוב, להיות שחקנית זה לעולם לחפש, זה לעולם לחפש דברים בתוך עצמי. אני אף פעם לא אני באמת. כן. ותמיד כשאני בוראת אישה, שזו דמות שאני צריכה לשחק אותה, אז זה לא אני בתוך סיטואציה. אני תמיד מדמיינת מישהי קיימת, תלת מימדית, שלישית, שעולה לי מתוך הקריאה בכלל. אחר כך מתוך עבודה ודיאלוגים במייק כמובן. אבל בדרך כלל זה משהו שממש קופץ לי מהדף, יש לי דימויים.
מה קפץ לך אצל יהודית?
יהודית היא ממש הרגשתי שאני עושה הומאז' לסבתא רבא שלי. אבל לגמרי, לסבתא רבא, שקראו לה גולדה, שגידלה את אבא שלי. ממש גידלה, עד גיל 12. הוא גדל אצל סבתא. זה לא היה, הם לא גרו ביחד, זה היה אחרי מלחמה. הוא נולד ב-46. וכשאימא שלו הלכה ללמוד, והיא גידלה אותו לבד, אז במקום לגדל אותו לבד, היא שם אותו אצל אימא שלה, והוא היה רואה את אימא שלו פעם בשבוע, גדל אצל סבתא.
זה היה בקישינב?
כן. והיא נפטרה 10 חודשים לפני שנולדתי. אבל אני קרויה על שמה, הוא פשוט פחד לתת לי שם גולדה, שזה שם מאוד מאוד, בואי נגיד, אין לטעות בו, מאוד יהודי, מאוד עתיק, אז הוא קרא לי אולה, שככה קראו לה השכנים הרוסים מסביב. אבל היא הייתה גולדה, גם בתעודת זהות, וזה מה שגם כתוב על הקבר שלה, הייתה גולדה. היא הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, היא למדה נורא, היו לה 4 שנים של בית ספר, היא למדה קרוא וכתוב, היא בית ספר יהודי. בזמן מלחמת העולם השנייה, היא פשוט השאירה את הבית שלה ואת הכל ואת המשק, בעלה נפטר, הייתה אלמנה, נפטר כמה שנים קודם. הוא היה רב, הבן שלה, שהוא הבכור, אבל הוא היה צעיר, אז הוא נלחם, הוא הלך להילחם בחזית, יצחק שור. והבת שלה, סופיה, שהייתה אז נערה צעירה, היא לקחה את הבת, את אחותה, את הבן הנכה, הכנר של אחותה, השאירה את הבית והכל לשכנים, אמרה, תן לי סוס ועגלה, וחצתה את כל רוסיית קווקז בבריחה מהנאצים. ואז גם עשתה את כל הדרך חזרה, אישה לבד, לא היה גבר שם.
את ממש מספרת פה רומן, את שמה
כן.
לב. זה
אז
זאת
סבתא
לרומן.
שלי. ואבא שלי היה קשור אליה, זאת הייתה אימא שלו, מבחינתו. אז אני הרגשתי שהיא קופצת לי מהדף. היא אישה אחרת, ויש לה כן. טראומות אחרות ליהודית, ואת החיים שלה, אבל הנוקשות הזאת, והרקות רק לילד,
וגידלה את אבא שלך שהפך להיות איש תיאטרון, הוא במה, נכון, לא נידשור.
נכון מאוד.
ועובד וחי בעמק ישראל.
נכון.
חם שגם אני חיה.
נכון. הוא הקים את מגמת תיאטרון בבית ספר נעלה לאבא שלי. הוא יצא כבר לפנסיה לפני 4 שנים, אבל הוא היה רכז מגמה 23 שנה, כן. בבית ספר נעלה.
ואז הוא גם גידל אותך אל התיאטרון.
נכון. אני לא חושבת שהוא התכוון לזה. אבל זה מה שקרה. כן. כשקראתי את הרומן הזה, עוד כשהייתי נערה, אגב, בעמק ישראל, כי אנחנו נחתנו פה ביוגב, אני גדלתי ביוגב.
מושב היוגב.
מושב היוגב בעמק ישראל. אז אני זוכרת שקראתי את הספר כבר אז. זה הדימוי שעלה לי, עוד הרבה לפני שבכלל חלמתי לגלם את האישה הזאת. כן.
טוב, עולה, אנחנו נלך קצת אל הספרים שלך, שגם בצורה כזו או אחרת יביאו לנו דמויות גדולות מן החיים. הספר הראשון שאת בוחרת זה הדרך מובילה הרחק, של הסופרת הרוסייה, גם החזאית, ויש את תיאטרון, אלכסנדרה בורשטיין.
היא אגב יהודייה
כן.
מרוסיה. זה מרוסיה. חשוב לציין, כי גם הכתיבה שלה וגם היידיש היא מכניסה לשם. וגם הסיפור הזה של משפחה יהודית בזמן רוסיה הצארית.
וזה ספר ילדות שלך, שגדלת עליו. הוא תורגם לעברית בשם הדרך יוצאת למרחקים. זה ספר שהגיבורה שלו ילדה.
נכון.
שנזכרת באביה.
האמת שזה טרילוגיה. תראי איך הכל מתקשר פתאום. אנחנו מדברים היום מלא על הורות, וגם כאילו, גם זיידה נזכר באמא שלו, וזאת ילדה שנזכרת באבא שלה. אבא שלה שהיה לה מורה דרך ומורה מדהים, איש מדהים. אז זו טרילוגיה שמתחילה מגיל קטן שלה, יש לה גם אח קטן, ואז יש אותה בתור נערה, ואז בתור עוד יותר בוגרת, בערך כזה כבר גילה 20 ומשהו. הייתי ילדת ספר, שהייתי ילדה, קראתי המון. התחלתי לקרוא מחזות בגלל שהיה המון בבית, בגיל גם ממש צעיר, של אבגני שוורץ, אבל הספר הזה, אפילו שהוא הלך רחוק בזמן, כי הוא מתעסק במשפחה, יהודית, ברוסיה הצארית, לפני המהפכה, טרום מהפכה, זה בעצם תחילת המאה ה-20. אבל ההווי שלהם הביתי, וההסתכלות על אנשים, והדרך שבה אבא שלה מתווך לה את העולם, הנה אני חוזרת לזה, כל כך התחברתי לזה, וכל כך הרגשתי עם זה בבית, והזדהיתי. מאוד מאוד.
אבא של הגיבורה בספר הוא רופא.
נכון.
במודעות מאוד סוציאלית, שהולך לרפא כל אחד גם אם אין לו כסף. ואחר כך זה מתנגש בעצם עם המהפכה, שגם כן אמורה להיות מאוד סוציאלית, אבל בדרך לסוציאליזם,
נרצחים
מיליונים, ביניהם גם יהודים.
נכון.
וזה מתנגש בעצם, וגם על זה היא כותבת. איך החלום הזה של המהפכה מתפרק.
כן, הפך למשהו שהוא רק מתוכן, נכון. שלמען רעיון נאור,
כן.
בעצם, כמה אלימות יש בדרך לשם, וכמה אנשים משלמים בחיים שלהם, כדי שכביכול הדבר הזה יצליח.
נקרא קצת מסוף הספר, שהיא מתייחסת למשהו שקרה במציאות, נכון? שאביה נרצח
כן.
בשואה. לא רק של הגיבורה, אלא גם של הסופרת... עצמה.
טוב, זה מדבר על שואה, נושא שממש הושתק, אגב, בברית המועצות, שואה יהודית,
נכון.
ספציפית שואה יהודית בזמן מלחמת העולם השנייה, אז זה הולך ככה. אבא שלי, אבא, כעבור 50 שנה מהערב הזה, פשיסטים שתפסו את עירנו, הוציאו אותך, זה כן בן 85 להורג. אני לא יודעת איכן קברו אותך. אין לי לאן לבוא כדי לומר לך שאני חיה ביושר, לא מעליבה איש. שאני עובדת ושאנשים טובים מכבדים אותי. אני אומרת לך את זה כאן.
מה את זוכרת שוב שאת קוראת את הספר הזה? אני חיה ביושר, תפס אותי המשפט הזה.
אני חושבת ש... אני לא רוחנית, אבל אני נורא נורא מאמינה ב... לא במיליציות, אני מאמינה בניסיון לעשות טוב. כל אחד על פי אמונתו ועל פי ערכיו. אבל אתה חייב בתוך המקום שלך, בתוך האדוות שאתה מייצר בחיים הקטנים שלך, לנסות לעשות, להשתדל לעשות טוב.
אנחנו גם נשמע פה קצת מאלבום שלך, אלבום הסולו שלך, אולי נשמע את השיר עץ, אני מאוד אוהבת אותו.
את עץ.
ארום העץ, נשאלתי את עליי, שמחה לרוח, החובטת בגפיי פניי. אני חובטת בי, אני נשלטת, הסתיו קרה, עשה בי כרצונך. אני לבד, מעטים קרובים לי, זרה ומאוהבת באספלט. שורשי חברו ליסודות בניין ליד. גם זה זמני, מפריע לשכני. עקור אותי את שמי וקח אותי
אולה שור סלקטר, השחקנית, תיאטרון הקאמרי והזמרת, נמצאת איתי כאן באולפן, ואנחנו עם הספר השני שבחרת, אולה, סיפור על שובך היונים שלי, או בתרגום הישן שאנחנו נקרא ממנו תכף, של אברהם שלונסקי, שובכי, זה איזק בבל, הסופר השוב, יהודי, רוסי, שגם מאוד השפיע עלייך.
אני חושבת, תראי, אנחנו...
ילד שמשתוקק לשובך יונים.
אנחנו מדברים על... אני מרגישה כאילו שאנחנו מדברות בעצם על בית כל הזמן, ועל משמעות של בית בתוכנו. מה נטמע, מה נמצא שם בתת מודע. אני הרבה פעמים אומרת לחברים שלי ש... שההורים שלי באפולה, אבל הם פה. הם בתוך... בתוכי. הם בי. בהחלטות שלי, בדברים שאני בוחרת, טוב, מהסיפור הזה, שוב החיונים שלי, קראתי את בבל גם בילדות. זה מזכיר לי כמו כתב ברל, זה משהו שהמילים שלו, הבחירות שלו, והדרמטיות שבה הוא כותב, הם שובות לב. קצת כמו גבריאל גרסיה מרקס, אבל יהודי, ובמזרח אירופה.
הוא היה עיתונאי והוא התלווה, שזה דברים שהוא כתב בחיל הפרשים.
נכון.
הוא התלווה
כן.
לחיל פרשים, שהם גם פרעו ביהודים.
נכון.
וזה גם משהו שתקרי פה עכשיו, שקשור בפרעות. שוב, זה תרגום של אברהם שלונסקי. ואת הסיפור הזה בבל הקדיש למקסים גורקי. פה אנחנו, זהו, אז רק נגיד שהגיבור משתוקק לשובך יונים, ואבא שלו אומר לו שרק אם הוא יצליח לעבור את המבחנים ולהיכנס לבית הספר, שגם יש שם הרי מכסות ליהודים, אז הוא יחשוב אם לתת לו שובך יונים, והנה הוא מצליח ונכנס, והילד הולך לשוק לקנות יונים לשובך, וזה מה שקורה.
ביד גסה הוציא לאור היום יונה דובדבנית. בהפשלת כפותיה שכבה הציפור אל פיסת ידו. יונים, אמר מקרנקו, וחירו גלגלים קרב אליי. יונים, כפה למירתו, ויקני הליכי. הוא יקני בענף כפו, שחפנה את האוף. אחורי המוך של קטרינה נהפכו בבבות עיני, ואני נפלתי ארצה. להחריט את זרעם צריך, אמרה אז קטיושה, וזקפה קומתה, הרכונה על השביסים. את זרעם לא אוכל לשאת, ואת כל זכורם שמבאישים הם. היא אמרה עוד משהו על זרי ישראל, אך שוב לא שמעתי דבר. שכפתי על הארץ, וקרביה של הציפור הרטושה מגרו מעל רקתי. הם נגרו לרוח לחיי, והיו מתפתלים, מתיזים ומסמאים את עיניי. מאי יונת דק זחל על מצחי, ואני הייתי עוצם את עיניי כדי שלא יראה את העולם השרוי לפניי. עולם זה היה קטן והיום. זה ילד בן 10.
הוא מתאר פה...
פוגרום.
פוגרום.
זאת אומרת, בזמן שהוא הלך לשוק, התחיל פוגרום והוא לא שם לב, הוא לא ידע, הוא כל כך התרגש מזה שהוא הולך לקנות את היונה, שהוא לא שם לב שהתחיל להתרחש משהו.
כן.
ואז בדרכו הביתה, בעצם קורה לו מה שקורה לו, ואז הוא גם מתחיל לשים לב למה שקורה מסביבו. כשהוא שרוע על הארץ, הוא פתאום רואה את ה...
זאת אומרת, והפוגרום מתחיל בזה שבכלל הורגים לו את היונה.
נכון.
שהוא כל כך חפץ בה.
נכון.
משתוקק אליה. מתי קראת את הסיפור הזה?
הייתי ילדה. אני לא זוכרת את הגיל.
וואו, תודה, את לא...
אני קראתי המון, אני בלעתי ספרים, זה היה אחד, כל מה שהיה בבית.
זה היה בבית, הספר הזה ברוסית קראת אותו בטח?
כן, הייתה לנו ספרייה ענקית. עלינו לארץ עם חמישית מהספרייה, אבל זה כל מה שהבאנו, ספרים ואת האופניים שלי ושל אחותי. כל מי שנכנס אלינו לקרוון, שגרנו ביוגב, הקרוון אגב, הוא נטע לצידה בגלל כל הספרים שהיו בו, ואנשים כאילו קצת בלב שזה מה שהבאנו. הבאנו ספרייה. כל ספר שנפרדנו ממנו, אני זוכרת שהיה מאוד מאוד קשה להורים שלי. זה היה הנכס העיקרי בבית. זה היה הלב של הבית. היה לי בכלל נורא קשה לבחור חמישה דווקא, ואז אמרתי, איך אני...
אתה עכשיו את חוזרת אליי.
כן.
כן, זה פתאום מהדהד לך את מה שהייתם צריכים לעשות כשעליתם לארץ. הייתם צריכים לבחור ספרים.
טוב, אני הייתי די ילדה.
אני ילדה, כן, ההורים שלך.
ההורים שלי היו צריכים, אני הייתי צריכה לעשות רק בשלי, אבל עדיין, אני כבר הייתי מספיק גדולה, וגם קראתי ספרים של מבוגרים מגיל די צעיר.
כן, למשל, יסק בבל עם הסיפור הכל כך קשה הזה, שזה לא בדיוק סיפור לילדים, ואני מכריחה אותך לבחור רק חמישה ספרים.
נכון. אז זהו, היה לי, היה לי, היה לי לא פשוט, אבל אמרתי, אני אקח ככה, בגלל זה גם עשיתי כזה מילדות, לזה לא דברים שנגיד הייתי בוחרת רק עכשיו, בתור בן אדם בוגר. דברים שהם נחרטו לי בלב, בזיכרון.
והספרים האלה, ויסק בבל בא איתכם לישראל?
בטח, ברור. בטח.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ונעבור עכשיו אז לספר השלישי, ספר שאני לא הכרתי, בלד הספרדית של ליון פויכטוונגר.
תרגום מגרמנית של חנה שוורץ אייזלר, וזה נקרא יהודיה מתולדו.
כן.
יש לו בעצם שני שמות, יהודיה מתולדו ובלד הספרדית.
או בלד הספרדית.
נכון.
והוא מספר על בחורה צעירה.
על סיפור אהבה. כן. הוא מספר...
שהמלך המלך שיש המלך לו כבר מלכה. יש לו כבר מלכה.
כן. מלך ספרדי, נשוי, אבל בלי בנים. זאת אומרת, אין לו יורש, יש לו רק בנות. נשוי למלכה, הוא כמובן נוצרי, בספרד הנוצרית. מדובר בתקופת הצלבנים. עכשיו, יש לו יועץ פיננסי, הוא בעצם לוקח שר, כיועץ פיננסי שר, יהודי, מוסה. והבת שלו, רחל,
של אותו שר יהודי,
אז המלך מתאהב בה. וזה...
קראתי שזה קצת מזכיר את מגילת אסתר, רק עם סוף טרגי.
נכון. זה סיפור אמיתי אגב. זה ממש סיפור אמיתי. בכלל, ליון פויכטוונגר, מה שהוא היה עושה, הוא כתב גם מלחמות היהודים. יש לו המון ספרים, הוא בדרך כלל לוקח... קטעים אמיתיים מההיסטוריה, ואז הוא כותב סביב זה, בעצם מפתח את זה לכדי רומן. קראתי אותו סביב גיל 15. הדבר הזה שחוצה דתות, וחוצה איסורים וחוקים, ופשוט נותן לאנשים להיזרק לתוך הרגשות שלהם, הם בסוף משלמים מחיר. כן, מחיר כבד. אבל זה שהיה פה ניסיון ללכת על בלי לחשוב של כולם,
שלה,
גם של המלך. לא משנה כמה משחירים אותו וכמה אומרים לו שבעצם בגלל שהוא מאוהב בנערה היהודיה הזאת, אז הוא לא יוצא למסע צלב והוא דוחה אותו, והוא בכלל עושה, הוא כל כך אוהב אותה שהיא יולדת לו יורש. אמנואל, היא יולדת לו בן, ובסוף הוא לא עומד בלחץ של המלכה, כן. אשתו בעצם זאת שגורמת לנקמה הזאת. זה לא רק סיפור אהבה, מלא הייתה לו פילגש, אבל זה שהיא יהודיה, וזה ש... בקיצור, היא נרצחת יחד עם אביה והאומנת, ו...
ומה עולה בגורלו של הילד?
הילד מוחבא, הילד ניצל.
כן.
הם מחביאים את הילד, והוא קצת כמו אצל אדיפוס. שולחים אותו הרחק. לא ברור בסוף הספר מה היה לי בגורלו, בעצם. מה שבטוח זה שהוא ניצל.
עכשיו שאת מספרת את זה פתאום, אני חושבת על אברהם ושרה והגר.
על כולם.
על כולם, עם הישמעאל, שגם בסוף ניצל. הנה כמה סיפורים מיתיים כאלה יושבים בתוך הרומן הזה.
רבועי יצרים.
מתולד. כן, רבועי היצרים.
ואיך תמיד בסוף האדם צריך לעמוד מול הערכים שבתוכם הוא חי. הוא נוצרי, הוא מלך, הוא צריך...
לבחור.
לבחור. והוא בוחר. רחל ידעה כל הזמן שהיא ואביה ימותו. תבונתה ידעה זאת, גופה ידעה זאת, דמיונה המהיר העלה 100 תמונות של מוות מ-100 אגדות ושזר אותן יחד. אבל בליבה לא האמינה במותה. גם כאשר קסטרו עמד לפניה לא האמינה בכך. רק עכשיו גילה לבה ששום אלפונסו לא יבוא לעזרתה, שבדקות הקרובות תמות. וחרדה איומה יותר מכל חרדה שידעה אי פעם אחזה בה. היא קבתה. היא הפכה לקליפה ריקה ולא נותר בדבר מלבד הפחד. כל מה שהראה בחדר עם הבמה שבו נעשה ללא רעש, בחשיכה, בשקט מוזר. המלווים החשוכים של קסטרו נסוגו מבלי דעת עוד לאחור, קרוב יותר אל הקיר, כאשר זה התקדם לעבר היהודי. במותו חסר הקול של יהודה היה אפשר לשמוע את נשימתו החזקה, את פכפוך מהמזרקה ואת הרעש שהקימו אלה שנותרו מעבר לחומה הלבנה. לפתע החל האומן את סעד לצרוח, צריכות צורמניות חסרות טעם, ואז הרים הגנן בלרדו את נשקו. במסירות, עיקה בנשקו הקדוש של סבו את רחל. ואז נדחפו גם האחרים לפנים, עיקו ברחל, באומנת, ביהודה, והמשיכו להקות בהם ולרמוס אותם עוד זמן רב לאחר שאלה כבר לא זזו. מספיק, ציווה לפתע קסטרו. הם עזבו את החדר מבלי להפנות מבט לאחור. מטושטשים, מתנודדים כמעה, מחייכים בטיפשות, עזבו את הבית. אחד החיילים של קסטרו תלש מהדלת, לא בלי קושי, את המזוזה ודחף אותה לכיסו. הוא עוד לא החליט אם לדרוך על הקמאה ולהשמידו ולשמור אותו כדי שיגן עליו. מלבדו לא העז איש לגעת בדבר בבית. אלה שנשארו בחוץ המתינו בחום ובזוהר השמש. עכשיו הודיע להם קסטרו. הדבר נעשה. המחשפה והבוגד מתו. הם שמעו את הדברים ויש להניח שבסיפוק, אבל הם לא יראו את הסיפוק הזה. הם לא צרחו ולא צהלו, הם היו נבוכים. אכן, נהם האחד. עכשיו הפרמוזה מתה. פרמוזה זה יפה, okay. והיה לה כינוי. Mm-hmm. הכינוי שלה בחצר, בכלל, היהודיה היפה, קראו לה פרמוזה. ואבי היה איש משכיל ומאוד מאוד חכם, ובגלל זה הוא היה יועץ של אלפונסו, הייתה בו חוכמה, הוא היה איש של שירה, הוא ידע שירה ערבית ושירה יהודית, וזה... ספר שמפאר בשני שליש שלו בעצם את כל הדתות ומדבר על המתח ביניהן, אבל גם על היופי של כל אחת מהן באיזה קבלה מדהימה, עד שהכל מתנפץ לרסיסים ממש בסופו. שבעצם שום חתירה כשהדת עומדת מעל הראש.
כן, כשהדת עומדת מעל האנשים.
כן.
מעל האנשים
ואנשים. מעל האנשים.
ואנחנו תמיד שם. אנחנו לא מצליחות לחמוק מזה. ואנחנו נשארות עם אימהות, עם הספר הבא שלך, הספר הרביעי. הבטחה עם שחר של רומן גרי, הסופר היהודי, עם השם שלו גם הפסבדונים אמילה ז'אר, זה הרומן האוטוביוגרפי שלו, הוא כתב אותו ב-1960, ו-20 שנה בדיוק אחר כך הוא בחר לשים קץ לחייו. אני מצידי, הוא כותב שם, החלטתי לעשות הכל כדי שיכירו בכישרונה האומנותי של אמו. ולאחר שהתלבטתי רבות בין ציור, תיאטרון, שירה וריקוד, בחרתי יום אחד בספרות שנראיתה לי כמקום מקלט אחרון עלי אדמות לכל אלה שאינם יודעים היכן להניח את עצמם. איזה יופי, הספרות כמקום מקלט. ומהספרות הוא גם בורא את אמא שלו, שהייתה שחקנית תיאטרון נודד כזה בווילנה, והגיעה איתו לצרפת, ונאבקת כדי לתת לו חיים. עושה כל דבר, עובדת בכל דבר, ונאבקת כדי לגדל אותו גם כדי שהוא יהיה אמן, כדי שהוא יצליח. והוא הפך להיות אמן, מצליח, סופר, דיפלומט, הבטחה עם שחר.
ראיתי אותה יורדת מהמונית לפני הקנטינה, המקל בידה, סיגריה בין שפתיה, ותחת מבטם על הגלגני של חבריי, פרסה זרועותיה בתנועה תיאטרלית, והמתינה שבנה לפי מיטב המסורת יטיל עצמו לתוכן. צעדתי לקראתה כביכול בביטול במשיכת כתפיים, הקומתה שמותה על עיני, וידי בכיסא אותו מעיל האור שכה משך את הצעירים לחיל האוויר. הייתי נבוך ונרגז מחמת התפרצות זו של אם למחלקה גברית, בה לאחר מאמצים רבים זכיתי לכינוי קשוח, אמיתי ומקועקה. חיבקתי אותה בקרירות המשועשת ביותר שהייתי מסוגל לה. ניסיתי לשב לאבי אייל מאחורי המונית כדי להסתירה ממבטי החיילים, אולם היא פשוט צעדה צעד אחד לאחור כדי להסתכל בי ביתר הערצה, וקראה בקולי קולות ובמבטא רוסי מובהק. גווימר, אתה תהיה גווימר שני. גווימר, אתה עוד תראה, אמא שלך תמיד צודקת. הרגשתי שאדם מציף את פניי, שמעתי את הגיחוכים מאחורי גבי, ובתנועת מקל מאיימת הצהירה שוב. תהיה גיבור, תהיה גנרל, גבריאל, למען ציר צרפת, הפרחקים האלה לא יודעים מי אתה.
בדיוק מזכיר לי את היחסים שלי עם הבן שלי.
כן?
מבלי שאני אומרת לו שהוא יהיה ויהיה ויהיה, אנחנו דור אחר, כן? אבל זה באמת הדור הזה של האימהות שעושות הכל, הכל, ומקריבות את עצמן כדי שהוא יהיה הגנרל, והוא יהיה הדיפלומט, הוא היה טייס גם, נכון? רומן גרי פה, זה בא...
בטח.
בסוף הוא עושה. בסוף הוא עשה, ויצא כל מה שאימא שלו חלמה.
נכון. כי אמרנו, בית, מה לעשות? אני חושבת שבית הוא לעולם יהיה נקודת מוצא ונקודת ספירה. יש מי שרוצה להתרחק מזה כמה שיותר, ויש מי שנושא את זה באיזה סנטימנטליות או נוסטלגיה בתוכו, ולוקח מזה איזה מין הוראות לדרך, מה שנקרא, לחייו. זה בכל מקרה הנקודה שנקודת האפס שלנו, שכלפי אנחנו תמיד בודקים את עצמנו. אם אנחנו רוצים להיות כמו או הפוך, או מה ואיך.
מה את ככה זוכרת שנגעו בך הגיבורים, הסופר, הגיבור ואימא שלו?
הם מצחיקים אותי. כן. היא, קודם כל, זה דבר נורא מוכר, היא כל כך, היא אוהבת אותו בלי הכרה, והיא מספיק מבוגרת בשבילו להתבייש בעצמה ולהיות פשוט מה שהיא. מה שגורם לו ללא מעט מבוכה. אבל הוא מעריץ אותה, אני חושבת, על האומץ שלה, הוא תמיד מרגיש רוח גבית, כי בעצם היא, עם אישה כזאת, מותר להשתתות, מותר להיות כל מה שאתה רוצה. זה לא תהיה, תצניע את עצמך כדי שהעולם יקבל אותך, אלא ההפך הגמור מזה. יש בזה איזה קבלה נורא גדולה, גם אם זה מביך כשאתה בגיל בגיל צעיר יותר, יש בזה המון כוח כצדה לדרך הלאה, שפשוט תהיה מי שאתה ותחגוג את הכישרונות שלך.
אני רוצה לשאול אותך, אגב, זה שדיברו כל כך הרבה גם על היחס לשחקנים ויחס לנשים, איך את מרגישה עם זה בתקופה הזאת? יחס לשחקנים גם מבחינת נשים וגברים.
אני חושבת ש...
נלווה לענייני המיטו וההטרדות.
הבעיה והקסם בתחום הזה, זה שאומנים הם אנשים יצריים. ולכן, לא, אין הרבה איפוק בחזור, באופן כן, כללי, באופן, בחזרות, כן. איך אתה יכול ליצור חיים ודברים, אנחנו לא עושים דברים יומיומי, גם כשאנחנו מתעסקים בחומרים שכביכול מחכים את החיים ואת היומיום, עדיין תמיד יש איזה דרמה, אחרת מה אנחנו מספרים? אנחנו מנסים לספר משהו שקורה, ואז התגברות על הדבר, או משהו שהוא מצחיק, אבל עדיין החגיגה והניסיון ללחוץ על כל מיני כפתורים שנמצאים לך בנשמה כדי ליצור את זה, הם נמצאים אצל כל השותפים ליצירה. בין אם זה מעצב תפורה, ובין אם זה במאי, ובין אם זה שחקן שנמצא בחדר. וכל אחד לפי טבעו הוא נוהג. אני חושבת שחייבים להיות, זה טוב לדבר על גבולות, וזה טוב לדבר על מה ראוי ומה לא. אבל זה שהדבר יעשה לעד באיזה סוג של פרץ חיים ומאוד רגשני, אנשים כשנוגעים להם ביצירה, הם יכולים שהם סותרים להם את הדרך שבה הם רצו לבצע משהו, הם יכולים להתפרץ באיזה בכי כאילו מישהו מת, אבל כנוגעים בציפור.
כן, בציפור.
אבל זה, כן, זה חלק מלהיות אדם יוצר ולהיות אומן. כן חשוב מה שקורה לאחרונה, בכלל בשנים האחרונות, זה שמנסים להגדיר איפה עוברים הגבולות, מה בטוח לא יכול להיות, מבחינת מגע, מבחינת דיבור, מבחינת, זה דבר חשוב שיהיה. מקווה ש... אבל אם זה ימשיך להיות יצרי ונורא נורא גדול, לא, זהו, ואנשים, זה ימשיך להיות הדבר.
וככה צריך לעשות אומנות, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את האומנות בשקט כל הזמן ובנימוס.
נכון.
ומצד שני, לחשוב על על היושר שדיברנו עליו בתחילת השיחה עם הספר, עם ספר ילדות שלך.
לגבי מיתו, אני יכולה להגיד דבר אחד, שהרבה אמרו על התחום שלנו שזה אפור, בגלל האומנות, בגלל שאנחנו מחכים, נגיד, מחכים עם קוף, אהבה או התאהבות, אז איפה עובר הגבול? במגע, בזה. אני חייבת להגיד שבתחום שלנו אין, גם בתיאטרון וגם בקולנוע, זה לא אימפרוביזציה, דברים מדוברים, עושים עליהם חזרות, ואתה יודע מתי אתה חוצה גבול.
כן.
שני הצדדים יודעים. אין כזה דבר, לא שמתי לב, לא קיים, ולכן יש אנשים שלעולם לא יהיו עליהם סיפורים, ולעולם לא יגידו להם מסע, או נגע, או יסתכל לא כמו שצריך, ויהיו אנשים שכן.
יושר, דיברנו על יושר.
יושר.
ואנחנו עם הספר האחרון, אולה, שהוא סלקטר, השחקנית, כאן עם חמשת הספרים שהיא הכי אוהבת. סיפור על אהבה וחושך. אנחנו מדברים על בית, בית כל הזמן, הרומן האוטוביוגרפי של עמוס עוז.
איך זה יצא? אני רק עכשיו מגלה את זה, שאנחנו מדברים בעיקר על...
כן, שהחודש הזה בדיוק אנחנו נציין 3 שנים למותו.
רציתי להגיד שאנחנו מדברים על בית, וגם ביהודיה מטולדו, זה שרחל מרשה לעצמה להתאהב במלך ובמלך נוצרי, גם זה בגלל הליברליות של הבית של שממנו היא באה, שיש בו אכלה להכל, שיודע את מקומו, שיודע להיזהר, שיודע את השונות שלהם בתוך הממלכה בתור מיעוט, אבל גם יודע להכיל הכל ולא שופט לפי. בגלל זה היא גם מרשה לעצמה, ובגלל זה גם אבא שלה מרשה למערכת יחסים הזאת לקרות. מעניין.
והספר של עמוס עוז מתחיל עם התיאור של הבית, הדירה הקטנה, כמעט מרתף, חשוך כזה שבו הם חיים, שרובו הוא מין ספרייה ענקית, אגב, הספרייה שלכם,
נכון.
שהייתה בקרוון כשהגעתם לפה מקישינב, וגם שם אין כסף ולפעמים ואין אוכל, אבל יש ספרים.
נכון.
אבא מגיע הביתה, אבא של עמוס הקטן מגיע הביתה עם ספרים.
שני החדרים, כוך המטבחון, השירותים ובייחוד הפרוסדור שביניהם היו חשוכים. הספרים מילאו אצלנו את כל הבית. אבי ידע לקרוא ב-16 או 17 לשונות ולדבר ב-11, כולן במבטא רוסי. אמי דיברה ב-4 או 5 שפות וקראה ב-7 או 8. הם היו משוחחים ביניהם ברוסית ובפולנית, כשרצו שלא אבין, רוב הזמן רצו שלא אבין, כשאמא טעתה פעם ואמרה בנוכחותי, סוס ארבעה בעברית במקום בלועזית, גער באבא ברוסית זועפת, שטוס תבוי, וידיש מלצ'יק רידם, סנאמי. מתוך שיקולי תרבות הם קראו ספרים בעיקר בגרמנית ובאנגלית, את חלומותיהם בלילה ודאי חלמו ביידיש, אבל אותי לימדו אך ורק עברית. אולי חששו שידיעת שפות תחשוף גם אותי לפיתויה של אירופה הנהדרת והקטלנית. בסולם הערך של הוריי, כל מה שהיה מערבי יותר נחשב לתרבותי יותר. טולסטוי ודוסטויבסקי היו קרובים לנפשם הרוסית, ובכל זאת נדמה לי שגרמניה, למרות היטלר, נראתה להם תרבותית יותר מאשר רוסיה ופולין. צרפת יותר מאשר גרמניה, אגב. אנגליה עמדה ביניהם אף למעלה מצרפת. אשר לאמריקה, שוב לא היו כה בטוחים. שם הלא יורים באינדיאנים, שודדים רכבות דואר, גורפים זהב וצדים בחורות. אירופה הייתה להם ארץ מובטחת אסורה. מחוז כיסופים של מגדלי פעמונים ושל כיכרות מרוצפות בערכי אבן עתיקים, של חשמליות רחוב ושל גשרים וצריכי כנסיות, כפרים נידחים, מעיינות מרפא יערות, שלגים ואחו.
ובמקום מסוים ברומן הזה הוא מדבר על הפער הזה בין מה שקראת עכשיו לבין היומיום המרופט הזה של, של החיים, שאימא שלו כנראה בסוף, פניה, לא מסוגלת לשאת ובוחרת לשים קץ לחיים שלה.
נכון.
בין מה ש... בין הספרות ובין הדירה הפלולית הזאת.
אני חושבת שהפחד מלאבד אדם קרוב, הדרך שבה, שבה הוא כותב את הספר הזה, היא חשופה, חדה, ומפלחת את הלב פשוט.
את קראת אותו כשהוא יצא?
כן.
בתחילת האלפיים?
Mm-hmm.
בדיוק לפני 20 שנה, ב-2001 הוא יצא.
אז עדיין לא חציתי את הקו של להיות גם אימא של okay. מישהו. רק הייתי בת של.
כן. Okay.
אז ההסתכלות וההזדהות עם ילד שמאבד מישהו כל כך משמעותי בשבילו, זה פילח לי את הלב. היום כאימא, כשאני לפעמים חוזרת לרומן הזה כבר בשנים האחרונות, זה בכלל הסתכלות אחרת, והפחד לעשות דבר כזה.
כן. Okay.
לא שאני חושבת על זה, אבל אני אומרת כאומן, אתה מלא פעמים מסתכל על המטבע מכל מיני צדדים שלו. חשבתי יותר עליה, על מה עבר עליה. איך פתאום, יש דברים באימהות שאף אחד לא מדבר עליהם ולא מספר עליהם, אבל גם הלבד הזה של אחריות על האדם הקטן הזה, על הנשמה הזאת שמופקדת בידיים שלך, להביא אותו לחוף מבטחים, mm-hmm. לבגרות, שלם ובטוח, והלוואי ויהיה גם חברותי במידע, ובן אדם אהיב,
כן.
שאנשים ירצו בחברתו, שיהיה מוצלח במידע כלשהי, על להוביל אותו לשם, יד ביד בבטחה את האדם הזה, את הנשמה הזאת שבחרה בך, שאתה הבאת, לא בחרה לבוא לעולם, שבחרת להביא, זה אחריות עצומה. והחיים הם חיים, אנחנו פוגשים הרבה עוולות, וזה מתח נורא גדול של להצליח לחיות בו, כשאת בעצמך לפעמים מרגישה ילדה עבודה, אבל את בעצם צריכה להיות איתנה ויודעת בשביל מישהו אחר, בשביל אנשים קטנים שחושבים שאת יכולה להציל אותם מהכל ואת לא. איזה קשה זה.
עכשיו פתאום אני מסתכלת עלייך ונזכרת בך בילד חולם של חנוך לוין, האימא שלא מצליחה להציל את הילד, הילד חולם. ואיך אנחנו גם סוגרות את זה, את התוכנית הזאת עם בעצם האימהות שלך בשתי ההצגות, גם באלוהי הקטל, אנט.
כנראה שהגעתי לגיל.
אנט שמנסה להיות, לעשות את המעשה הנכון.
נכון.
בלי זיוף. כי הילד שלה היכה ילד אחר, פגע בילד אחר, וגם יהודית, הגיבורה של כימים אחדים, של מאיר שלו, שמנסה שגרה ברפת ומשם מנסה לגדל את זיידה שלה.
זה מעניין שעכשיו חשבתי כמה הן הפוכות, כי המילים כן. שלהן בתוכי,
של יהודית וענת.
נכון. עכשיו יהודית נאבקת על בלעדיות, על הילד כן. שלה. אף אחד לא...
שאף אחד לא ידע מי האבא.
אף אחד לא ידע, והוא גדל איתה ברפת איתה כן. ועם הפרה רחל, עד גיל תשע, עד בעצם שהיא, עד שהיא מתה.
כן.
ובפתאומיות. וענת מדברת על תסכול בתוך אמהות, יש רפליקה שלה בהצגה שהיא מפנה לבעלה ואומרת, בשביל בעלי, כל מה שקשור לבית, לבית ספר הרגינה, זאת המחלקה שלי.
נכון.
ואז הוא אומר, זה לא נכון, זה כן נכון. נכון. וזאת, ואני מבינה אותך, כי זאת מכה שלא כתובה כל זה. זאת מכה שלא כתובה, היא אומרת. אז זה הפן השני. לא בלעדיות ולא שום דבר, היא רוצה לחלוק את, 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 את מה שמוטל על הכתפיים שלה, היא רק רוצה שמישהו יעזור לה בלשאת את הדבר הזה, זה
שהבעל
ענת.
שהבעל שלה יקשיב לה והפסיק לדבר בטלפון עם המשרד עורכי נכון. דין וחברת תרופות, שיהיה אבא, נכון. שיהיה בעל.
ויהודית לא רוצה שום אבא ושום כן. בעל. אני אסתדר לבד, תודה רבה, אני אגדל את הילד שלי, זה כל מה שרציתי.
איזה יופי. השחקנית והזמרת, עולה שור סלקטר, תודה רבה רבה שהגעת לפה. עם כל ההצגות מתיאטרון הקאמרי וכל הספרים, והקרוון עם הספרייה של ההורים שלך. תודה, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1 פלוס 5 תמיד זמינות בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות, ואצלי, תודה לכם ולהתראות.